ברוכים הבאים לשידורי קשת, שבוע חדש, היום חפתת סיוון, יום ראשון. השיעור עכשיו של הרב בזק, חצי שעה, בסופו פינת הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון, ועכשיו הרב בזק.
שלום למאזיני קשת, כאן אמנון בזק. התבקשתי להשלים שיעור על נושא מגילת רות לאחר שהרב מדן סיים את סדרת שיעוריו בנושא. ומה שרציתי לדבר עליו היום לא קשור לתכנים של מגילת רות, אלא להשלכות שיש למגילת רות על העתיד ובאופן ספציפי על מלכות דוד. מגילת רות ניתן לראות אותה כהקדמה בכלל למלכות דוד, שכן המילה האחרונה במגילה היא דוד, ושושלת היוחסין של דוד מסיימת את המגילה. וכבר מכאן אנחנו יכולים להניח שמגילת רות קשורה באיזושהי צורה למלכות דוד. ומה שננסה לראות בשיעור היום זה במה בדיוק הקשר בין מגילת רות לבין מלכות דוד. הנושא המרכזי במגילת רות, כפי שהדבר נידון בוודאי בשיעוריו של הרב מדן, הוא אלמנט החסד, שהוא הדבר המרכזי במגילה. שלוש פעמים במפורש מזכירה המגילה את נושא החסד. נעמי אומרת לקלותיה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. אחר כך, כאשר רות חוזרת מהשדה של בועז, אומרת לה נעמי, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ולבסוף גם בועז אומר לרות, ברוכה את להשם ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. אבל גם מעבר להופעות המפורשות של הביטוי חסד במגילה, המגילה רצופה במעשי חסד. באופן מיוחד בולטת הדמות של רות כגומלת חסד עם חמותה, עם המתים שאת זיכרונם היא מבקשת לשמר, עם בועז שנכונותה להינשא לו ברורה כמעשה חסד, שהרי בועז אומר לה, היטב חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים. וגם כמובן בועז גומל חסד ונעמי גומלת חסד עם רות, וככלל דברי המדרש ברות רבה, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים, הדברים האלה הם באמת המסר הפשוט ביותר של המגילה, חשיבות עשיית החסד והיכולת בזכות החסד לשקם משפחה שבמבט ראשון נראית הרוסה לחלוטין, ולהקים שושלת משפחתית שמכוחה נולד דוד מלך ישראל. באופן מיוחד אנחנו רואים שדוד המלך בימי מלכותו מפנים את יסוד החסד הזה. החסד מלווה את דוד לאורך שנותיו כמלך, ובסופו של דבר אותו שכר טוב של גומלי חסדים שחזל רואים בו את המרכז של מגילת רות, מתבטא גם בחייו של דוד, שזוכה לפחות בשני אירועים לעזרה שיש לה קשר הדוק למגילת רות. נראה אם כן כיצד אלמנט החסד מופיע במלכות דוד, ובאיזו דרך זוכה דוד לשכר על מעשה החסד של רות במגילה. החסד במלכות דוד הוא דבר חריג ויוצא מן הכלל. לא מצאנו על אף מלך ממלכי יהודה וישראל את הביטוי חסד בספרי הנביאים, ולעומת זאת אצל דוד מופיע הביטוי הזה שוב ושוב בהקשרים שונים. אפשר לומר שהצעד הראשון שעושה דוד כמלך קשור לנושא החסד. מיד עם עלייתו של דוד למלכות, בהתחלת הדרך רק על שבט יהודה, הצעד הראשון שהוא עושה הוא פונה לאנשי יבש גלעד, שהם הנאמנים ביותר לשאול, שסיכנו את חייהם והורידו את גופתו מחומת בית שען וקברו אותו. והוא אומר להם, ברוכים אתם להשם אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, ותקברו אותו. ועתה יעס השם עמכם חסד ואמת. דוד, אם כן, בתור צעד ראשון אחרי עלייתו למלכות, הוא מברך את אנשי יבש גלעד אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, והוא מברך אותם יעס השם עמכם חסד. הלשון הזאת מזכירה לנו מאוד את הלשון שנקטה נעמי כשהיא דיברה עם רות ואמרה לה, יעס השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. העובדה שדוד משתמש בלשון כמעט זהה לחלוטין כצעד ראשון בעלייתו למלכות, מבטאת שדוד מציב את מוטיב החסד כראשון במעלה במלכותו. בהמשך מלכותו, מבקש דוד לעשות חסד גם עם יונתן ידידו ורעו. בפרק ט' בשמואל ב' פותח בדברי דוד, הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול ועשי מו חסד בעבור יונתן. ואז דוד מביא אל ביתו את מפיבושת הפיסח בנו של יונתן ודואג לשלומו ולרווחתו. מעניין לציין שהמילה חסד מופיעה באותו פרק שמואל ב' ת' שלוש פעמים, כמניין הפעמים שהיא מופיעה במגילת רות. בפרק לאחר מכן, פרק י' שוב פותח בתיאור רצונו של דוד לעשות חסד, הפעם עם מישהו אחר לגמרי. ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עם עדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. הסיפור הזה כשלעצמו מעורר קושי, שהרי בניגוד ליונתן, שהיה באמת דמות חיובית במיוחד, הרי שנחש העמוני לא היה בדיוק הדמות שהיינו מצפים שדוד ירצה לעשות חסד ולנחם את בנו. נחש העמוני זכור לנו כמי שביקש לנקר את עינם הימנית של תושבי יבש גלעד. אז מה ראה דוד לגמול חסד עם נחש העמוני? התשובה אכן לא מופיעה בתנ"ך, אנחנו לא יודעים בשום מקום על חסד שעשה נחש העמוני עם דוד, אבל אנחנו יכולים לנחש שבתקופה מסוימת נוצרה שותפות אינטרסים בין דוד לבין נחש, בגלל שהיה לשניהם אויב משותף, שאול. והדבר הזה אנחנו מכירים גם בהקשרים אחרים, ואולי הדוגמה הבולטת ביותר זה כמו שדוד ברח בשלב מסוים לאחיש מלך גת, אויב אחר של שאול. חז"ל ביקרו מאוד את דוד על מה שהוא עשה, דרשו עליו את הפסוק אל תהי צדיק הרבה, ו... בעצם גם המקרא עצמו מספר שהסיפור הסתיים בכישלון בגילוח חצי זקנם של משלחת המנחמים ששלח דוד אל חנון בן נחש. אבל בסופו של דבר, העובדה שדוד ראה צורך כן לגמול חסד עם נחש, למרות היותו של נחש דמות כל כך שלילית, מוכיחה שיסוד החסד היה כל כך טבוע בליבו של דוד, שהוא לא היה יכול להישאר בחוב כלפי מי שעשה עמו חסד. יכול להיות שבמבט אובייקטיבי זו הייתה טעות, אבל הטעות הייתה דווקא מתוך תחושת החסד שכל כך מהותית וסובבת את דוד המלך. בפעם הרביעית שאנחנו מוצאים את עשיית החסד אצל דוד, זה כבר בסוף ימיו, בצוואתו לשלמה. דוד מבקש משלמה ללכת בדרך השם, ואחר כך הוא מורה לבנו כיצד לנהוג כלפי שלושה אנשים. על יואב ועל שימי בן גרה הוא אומר להם, אומר לו לנהוג עמהם בשלילה, בגלל סיבות שמוצדקות כשלעצמם. אבל חשוב להדגיש שדוד מבקש גם משלמה לנהוג כלפי בני ברזילי הגלעדי באופן מיוחד, כפי שהוא אומר, מנחים א' פרק ב', ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בברכי מפני אבשלום אחיך. ארבע פעמים אם כן מדבר דוד על עשיית חסד, ונוהג בחסד וגומל חסדים עם אנשים שגמלו לו חסד בעבר. דוד אם כן ראה את ערך החסד כערך מרכזי, ואותו הוא קיבל מסבתו זקנתו רות, ואותו הוא גם רצה להנחיל לבניו אחריו. חשוב לציין דבר מאוד מעניין. כל ארבעת ענייני החסד במלכות דוד, החסד כלפי אנשי יבש גלעד, החסד כלפי יונתן, כלפי חנון בן נחש וכלפי בני ברזילי הגלעדי, הם כולם קשורים בעשיית חסד שהיא החזרת חסד לאנשים שעשו איתו חסד. דוד מעוניין להחזיר חסד ליונתן, לנחש ולברזילי הגלעדי, והוא גם מבטא את החשיבות בחסד שעשו אנשי יבש גלעד עם שאול, שהרי שאול הושיע בזמנו את אנשי יבש גלעד מידי נחש העמוני. הרעיון הזה מופיע גם במגילת רות, שהרבה ממעשי החסד נעשים כגמול על חסדים קודמים, כמו מעשי החסד של רות לבועז, של נעמי לרות וכדומה. יחד עם זאת, זה לא דבר שממעיט מערכם של מעשי החסד, שהם רק תגובה ותשובה למעשי חסד קודמים. אדרבה, בזכירת מעשי החסד הקודמים, קיים פן מסוים שלא קיים בעשיית חסד של עצמה. מי שעושה חסד סתם, אז הדבר יפה מאוד, אבל הוא מי שעושה חסד בתמורה לחסדים קודמים, אז הוא גם לא חש והוא לא מקרין תחושה של עשיית חסד חינם, אלא זה ביטוי לכך שהוא באמת מרגיש מחויב מוסרית כלפי מי שעשה לו חסד. מעניין שעשיית חסד מכונה בלשון חזל גמילות חסדים. מה זה לגמול חסד? אז לביטוי לגמול יש שתי משמעויות בלשון המקרא. יש מקומות שזה נקרא לגמול זה לתת, כמו עשיר על השם כי גמל עליי. אבל ברוב המקרים כשמשתמשים בפועל לגמול מדברים בפעולה שהיא תגובה חיובית או שלילית על מעשה שנעשה קודם לכן. כמו למשל יגמלני השם כצדקתי כבור ידי ישיב לי וכדומה. אז באמת ניתן לראות שהמונח גמילות חסד איננו דווקא עשיית חסד בלי שום רקע מוקדם, אלא המילה גמילות חסד מתייחסת לעשיית חסד בתמורה לחסד קודם, ויש חשיבות רבה גם בערך הזה, גם זה נכלל בחסד. חסד זה לא רק לתת, אלא גם לתת למי שנתן לך, ועד רבה, חסד מהסוג הזה, גמילות חסד מן הסוג הזה, היא ביטוי להכרת הטוב ולמחויבות כלפי אנשים שגרמו לך חסד. מעניין הדבר שבמשך חייו של דוד, אנחנו מוצאים לפחות שני מקרים שבהם דוד נמצא במצוקה, ואז הוא מקבל עזרה ממקור בלתי צפוי, כאשר המקרא מדגיש לנו את הדמיון למגילת רות, ויוצר בכך רושם שאותו סיוע מפתיע שדוד מקבל איננו אלא שכר שבעצם מגיע לרות, ושאת השכר הזה מקבל דוד ומציל אותו מן המצוקה שבה הוא נמצא. נפתח בדוגמה הברורה יותר ואולי גם המוכרת יותר, למרות שמבחינה כרונולוגית היא גם מאוחרת יותר. בשעתו הקשה של דוד במרד אבשלום, בשעה שהוא נאלץ לעזוב במהירות את ירושלים בבורחו מפני אבשלום בנו, לפתע הוא מקבל סיוע ממקור בלתי צפוי. אני אקרא את הפסוקים משמואל ב' פרק ט"ו, פסוקים י"ח ואילך, ששם מסופר לנו שלפתע פתאום רואה דוד אחד מאנשי צבאו החשובים, איתי הגיטי. ואז, ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. תמול בואך, והיום אניך עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך. שוב ואשב את אחיך עמך, חסד ואמת. ויען איתי את המלך ויאמר, חי אדוני וחי אדוני המלך, כי במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור, ויעבור איתי הגיטי וכל אנשיו וכל הטף אשר איתו. קווי דמיון רבים יש אם כן בין הסיפור הזה לבין מגילת רות. בשני המקרים עומד אדם במצוקה קשה, ובשעתו הקשה מגיע איש נוכרי שהולך איתו, רות הולכת עם נעמי ואיתי הגיטי עם דוד. בשני המקרים האיש הנתון במצוקה מנסה לשדל את האיש הנוכרי שלא ילך איתו, שהרי הוא איש נוכרי. נעמי אומרת לרות ולעורפה, לכנה שובנה אישה לבית אמה, שובנה בנותיי, למה תלכנה אמי? וכך אומר דוד לאיתי, למה תלך גם אתה איתנו, שוב ושב עם המלך כי נוכרי אתה וכו'. דוד מסיים את הדברים שלו לאיתי בביטוי לא מובן, שוב והשב את אחיך עמך חסד ואמת. הביטוי הזה הוא קצת קשה, ונראה שיש כאן מין לשון קצרה כזאת, וצריך היה להיות שוב והשב את אחיך עמך, יעש השם עמך חסד ואמת. בכל אופן, קשה להתעלם מהדמיון בין הביטוי הזה של דוד לבין מה שאמרה נעמי לקלותיה. לך נשוב נאישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד. אז גם הדבר הזה, גם הביטוי הזה, מהווה דמיון בין שני הסיפורים. כמובן, נקודת הדמיון המרכזית היא בכך שבשני הסיפורים מסרב האיש הנוכרי לעזוב את האיש שנתון במצוקה, והוא משתמש בלשון שמביאה מסירות עד מוות. כשם שרות אומרת לנעמי, באשר תמותי אמות ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך, כך גם איתי הגיטי אומר לדוד, חי השם וחי אדוני המלך, כי במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. בשני המקרים, בסופו של דבר, האיש הנתון במצוקה מסכים לקבל את הסיוע. נעמי מוכנה שרות תלך איתה, וגם דוד מוכן שאיתי ילך איתו. ובשני הסיפורים, באמת, האיש שנתון במצוקה נחלץ מצרתו לא במעט בזכות אותו נוכרי שהצטרף אליו. רות, כידוע, סייעה רבות לנעמי, ועליה אמרו השכנות, וכלתך אשר אהבתך, ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ואיתי הגיטי היה אחד משלושת המפקדים שהנהיגו את הצבא לפני הקרב, בקרב המכריע שבו הומת אבשלום. ונזכור מי היו שני המפקדים האחרים, יואב ואבישי בני צרויה, ואיתי הוא מפקד מקביל לשניים האלה, מה שמראה על חשיבות תפקידו ועל תרומתו הרבה לניצחונו של דוד. ניתן אם כן לומר שבזכות החסד שעשתה רות עם נעמי, כאשר היא קרחה את גורלה בגורל חמותה, על אף שהיא נטלה בזה על עצמה סיכון גדול, בזכות זה, אז בן בנה של רות, בשעה שאף הוא היה נתון במצוקה, זכה לקבל סיוע מנוכרי שאף הוא קרח את גורלו בגורל עם ישראל, ואף הוא נטל חלק בישועה של דוד ממצוקתו. וזו באמת המשמעות של להודיע שכרם של גומלי חסדים. שכרה של רות לא נגמר במגילת רות. שכרה של רות ממשיך להופיע גם בסיפורי דוד, והיינו אומרים, דוד לא היה אולי זוכה לאותו סיוע של איתי הגיטי, לולא עמדה לו זכותה של רות, ומידה כנגד מידה, כנגד מסירותה של רות לנעמי, זכה דוד למסירותו של איתי הגיטי אליו, ובזכר זה ניצל במצוקתו בפרשת מרד אבשלום. הסיפור השני שבו אני רוצה לגעת, הוא סיפור נבל הכרמלי. גם בסיפור נבל הכרמלי ניצב דוד בפני מצוקה, אלא שהפעם הוא כמעט ואיננו מודע למצוקה שבה הוא נמצא. נבל הכרמלי עשה דברים חמורים ונהג בצורה נבזית עם נעריו של דוד. הוא לא היה מוכן לתת להם שום סיוע כלכלי, למרות התרומה הרבה שהם סייעו בידו ועזרו לו לשמור על צונו עד לגז. אבל בסופו של דבר דוד הגיב בצורה חמורה, חמורה מן הראוי. כאשר דוד בא ואומר, כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר, זו תגובה שהיא ללא ספק מעבר לשורת הדין. ודוד עומד חלילה לפני חטא גדול של שפיכות דמים חינם על אדם שלא נתן לו כסף כראוי. זה דבר חמור, זה דבר לא יפה, זה דבר לא מוסרי, זה לא מצדיק לא את הריגתו שלו ולא את הריגת כל אנשי ביתו כפי שדוד אומר לעשות. שוב דוד נמצא אם כן במצוקה, במצוקה רוחנית. ושוב דוד זוכה ברגע אחד לאדם שיציל אותו מן המצוקה שבה הוא נמצא. במקרה הזה זאת אביגיל שמצילה את דוד מבו בדמים, ובסופו של דבר דוד עצמו מודה לה ואומר, ברוך השם אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוכה את אשר קיליתיני היום הזה מבו בדמים והושע ידי לי. דוד מבטא את הודייתו לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם אליה שהצילה אותו מלבוא בדמים. הדבר המעניין, שגם פרשת אביגיל כתובה בלשון המזכירה את מגילת רות בכמה וכמה נקודות, וניתן לראות קווי דמיון מאוד מעניינים בין אביגיל לבין רות. דבר ראשון, בשני הסיפורים הנשים מבטאות באופן זהה דרך של כבוד כלפי האיש. רות, כאשר היא פוגשת את בועז, נאמר, ותיפול על פניה ותשתחו ארצה, ועל אביגיל נאמר, ותיפול לאפי דוד על פניה ותשתחו ארץ. הביטוי הזה, ותיפול על פניה, נאמר בתנ"ך רק בשני המקומות הללו, לגבי רות ואביגיל. רות ואביגיל הם גם שתי הנשים היחידות במקרא כולו שרומזות לאיש על רצונן להינשא לו. רות אומרת לבועז את הביטוי, אנוכי רות אמתך ופרסתך נפך על אמתך כי גואל אתה. וגם אביגיל אומרת לדוד ביטוי עם רמז די ברור, והיה כי יעשה השם לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וצבחה לנגיד על ישראל, וזכרת את אמתך. הלשון הדומה באופן מיוחד בשני הסיפורים היא הברכה ששני האנשים מברכים את האישה. בועז אומר לרות, ברוכה את להשם ביתי, וכך גם מברך דוד את אביגיל, וברוך טעמך וברוכה את. אין צורך להוסיף שאלו הם שני המקומות היחידים בתנ"ך שמברכים אישה בצורה הזאת ואומרים לה ברוכה את. יש לציין ששני הסיפורים מסתיימים בנישואים בין האיש לבין האישה בלשון דומה, ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, וכך גם וישלח דוד וידבר באביגיל ותהי לו לאישה. קשה גם להתעלם מהביטוי שמופיע אך ורק בשני הסיפורים הללו, למרות שהוא לא בהקשרים מקבילים לגמרי. בועז פונה לנערה ומבקש מהם, ולא תחלימוה. והלשון הזאת נזכרת בדברי דוד לנבל, ואחר כך בדברי הנערים של נבל לאביגיל, לא החלמנום, לא הוחלמנו. שוב, היות שמדובר בלשון שמופיעה רק בשני הסיפורים הללו, ניתן לצרף את זה לקווי הדמיון הבולטים שאנחנו רואים בין מגילת רות לסיפור דוד ואביגיל. גם במקרה הזה, אם כן, ניתן לסכם ולומר, בשכר מעשה החסד של רות זכתה שבן בנה, בשעה שהיה נתון על סף חטא גדול, על עברי פי פחת, הוא ניצל מעשיית המעשה הרע על ידי אישה שדמתה במידותיה לרות. וניתן גם לומר שבנישואיו של דוד עם רות בא בעצם לידי ביטוי השאיפה להמשיך את קו החסד של רות ושל סיפור המגילה. לסיום העניין הזה, יש מקום להדגיש עוד נקודה אחת חשובה לגבי נושא החסד. הדבר המרכזי שמאפיין את מלכות דוד ומהווה ניגוד לימי שפוט השופטים שבה נמצאת המגילה, זה שדוד זכה להבטחה גדולה, מלכות נצח לביתו, כי שכה יהיה נכון עד עולם. הדבר המעניין הוא שההבטחה הייחודית הזאת מכונה במקרא בלשון חסד. כך בהבטחה עצמה, בשמואל ב' בפרק ז' פסוק ט"ו, בעיצומו של חזון נתן, נאמר, וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך. כלומר, חסדי לא יסור ממנו, מהו אותו חסד? מלכות הנצח של בית דוד. ובאמת, לימים אומר שלמה, כלפי אותה הבטחה של השם לדוד בחזון נתן, הוא אומר במלאכים א' פרק ג' פסוק ו', ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה, ובישרת לב אימך, לבב אימך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסאו כיום הזה. במזמור פיתת בתהילים מובעת אכזבתו של המשורר שאותו חסד לא באמת התקיים. המשורר במזמור מאוד קשה, מאוד תקיף, שבו המשורר זועק כלפי הקדוש ברוך הוא, למה לא שמרת את החסד? זה מזמור שכנראה נאמר כבר לאחר חורבן. אבל המזמור פותח במילים, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. עולם חסד ייבנה, אנחנו משתמשים היום במשמעות אחרת לגמרי, אבל פשטות הביטוי עולם חסד ייבנה, פירושו של דבר, אני חשבתי שלעולם החסד יהיה קיים. איזה חסד? אותו חסד של הבטחת מלכות הנצח לדוד. ואחר כך, המשורר באמת מסיים בקריאה, איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. הדבר המעניין אם כן, שלמדנו מכל העניין הזה, שהבטחת מלכות הנצח של דוד מוגדרת כחסד של הקדוש ברוך הוא כלפי דוד. ובזה למעשה יש סגירת מעגל. בזכות חשיבות יסוד החסד במלכות דוד, שאותו הוא ינק כפי שראינו מאבותיו ואמאותיו, אז זכה דוד שהחסד הזה גם יסייע לו לקבל עזרה וסיוע ברגעים קשים, וגם למעשה החסד ולחשיבות ערך החסד במלכות דוד היה ביטוי וחלק בכך שדוד זכה להבטחה שאף אדם אחר לא זכה כמוה, הבטחה למלכות הנצח שנתפסה כולה כחסד של הקדוש ברוך הוא כלפי דוד. הקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, וגמילות החסד הזאת היא בעצם תמורת החסדים הגדולים שעשה דוד לאלה שגמלו איתו חסד, ותמורת המשך רעיון החסד של דוד במלכותו, זוכה דוד לחסד מאת הקדוש ברוך הוא, הבטחת מלכות הנצח לבית דוד, כיסחה יהיה נכון עד עולם. ובכך אנחנו מקבלים את מלוא המשמעות של המילה, של הביטוי במדרש שאותו הזכרנו בהתחלה, ששאלו חזל, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. השכר הטוב הזה כפי שראינו הוא בשלושה מישורים. ברמה הפשוטה ביותר הוא בא לידי ביטוי כבר במגילת רות. שכר טוב לרות, לנעמי, לבועז, לכל המשפחה שקמה מחדש לתחייה. במעגל השני השכר הטוב הזה הוא העזרה שקיבל דוד מאיתי הגיתי ומאביגיל, שהמקרא תורח להדגיש את הקשר בינם לבין זכות מעשה החסד של רות. ובמישור השלישי, אותו שכר טוב של גומלי החסדים, הוא אותו חסד של הקדוש ברוך הוא, להבטחת מלכות הנצח לבית דוד, וזה עליו עניינה המרכזי של מגילת רות, המעבר מימי שפוט השופטים, לכך שישי הוליד את דוד. כל טוב.
ננסה ללמוד בפעמים הקרובות דין קביעות סעודה. כלומר, מציאות שבה אדם אוכל מזונות בשיעור גדול ומתחייב בברכת המזון. הגמרא בברכות דף מבית עמוד א' מספרת שרב הונה אכל פת הבא בכסנין בכמות ענקית. הגמרא שמדברת על 13 כיכרות שבכל שלוש היה שיעור של קו שזה 24 ביצים, כלומר בכל כיכר היו 8 ביצים, כלומר בסך הכל הוא אכל 104 ביצים. זאת כמות ענקית, והתוספות אומרים שזה מספר של גוזמה, אבל בכל אופן אכל כמות גדולה מאוד, והגמרא אומרת שלא ברך אחריה. אחר כך הגמרא אומרת שבאמת אם אוכלים קביעות סעודה, אם אוכלים כמות של קביעות סעודה של פת כסנין, צריך לברך, לא כמו שנהג רב הונה. וראשונים מבארים שאם אדם לא קובע סעודה מברך מעין שלוש, ואם אדם קובע סעודה מברך ברכת המזון. כך כתוב הרמב״ם והתוספות והרשב"א ורוב הראשונים. יש גם עוד הסברים אחרים מעניינים בגמרא, אבל לא קשורים עכשיו לענייננו, לכן לא נתייחס אליהם. בכל אופן נמצאנו למדים מכאן שאדם שאוכל כשיעור קביעות סעודה של פת הבא וכסנין מברך ברכת המזון. מהו שיעור קביעות סעודה? הראש כותב, הראש בסימן למד שם בברכות, כותב בשם הרב משה, שזה כנראה הרמב״ם, כך מבואר באורחות חיים, שהשיעור לפי מנהג העולם. זאת אומרת, אם אדם אוכל כמות שאנשים רגילים לאכול בתור סעודה, מברך המוצליח מן הארץ וברכת המזון, גם אם בשבילו השיעור הוא אחר. בוא נאמר שהוא אדם שרגיל לאכול המון, אבל העולם רגיל בכמות מסוימת להסתפק, זה כמות שאנשים אוכלים לארוחה, הרי שהכמות היא לפי איך שהעולם רגיל לאכול סעודה. מעיד אחר רייבד מסביר שהשיעור נקבע לפי האדם, ואם אדם רגיל לקבוע סעודה בשיעור מסוים, הוא יברך ברכת המזון בשיעור הזה, למרות שהעולם קובע רק על שיעור גדול יותר. בקיצור, לפי הרמב״ם, הקובע של הכמות של קביעות סעודה זה קביעה אחת של מנהג העולם, כמה עולם רגיל לאכול בסעודה, וזאת קביעה אחת לכולם. לעומת זאת, לפי הרייבד, זה ישתנה מאדם לאדם. יש אנשים שיברכו על כמות קטנה יותר, יש אנשים שיברכו על כמות גדולה יותר, כל אחד יברך בצורה שונה, על כמות שונה. ברייבד עצמו, ברמב"ם עצמו, סליחה, אצלנו, לא מבואר בדיוק כמו שהראש כותב בשיטתו, אבל כך בכל אופן באר הראש בשיטת הרמב"ם. בפשטות בגמרא אצלנו, רב הונה ראינו שהוא אכל כמות גדולה ולא ברך. כנראה שרב הונה לא ברך כי הוא חשב שהכל תלוי באדם עצמו. הוא כנראה היה רגיל לאכול עוד יותר בשבילו. זה כנראה לא הייתה סביעה ולכן הוא לא ברך. וזה דבר שדומה לשיטת הרייבד שראינו. ויכול להיות שרב נחמן, שהגמרא אומרת אחר כך, שרב נחמן התפלא עליו, שרב נחמן אמר שצריך לברך כשאדם אוכל שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו סעודה, אבל אנחנו מבין שהדבר הקובע הוא מנהג העולם ולא מנהג אותו אדם. למעשה בדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן קסמכת כדעת הרמב״ם כמו שהראש מצטט אותה. זאת אומרת ששיעור קביעות סעודה נקבע לפי העולם. אותה כמות שהעולם רגיל לקבוע סעודה, אדם יברך עליה ברכת המזון, גם אם הוא רגיל לברך על כמות קטנה יותר, גדולה יותר, לא משנה. מנהג העולם הוא זה שקובע. דבר מעניין, כתב המשנה ברורה בביאור הלכה, שם בדיבור המתחיל אף על פי, שאומנם שיעור קביעות סעודה נקבע לפי האנשים, ולא לפי האדם עצמו, אלא לפי העולם, אבל לכל קבוצת גיל, יכול להיות שיש שיעור קביעות סעודה אחר, כלומר אצל ילדים או אצל זקנים, השיעור אולי הוא קטן יותר, ואולי אם אדם יאכל כמות קטנה יותר, אם הוא ילד, הוא יתחייב בברכת המזון. אותו דבר אצל אדם זקן. כך כתב גם הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה באור החיים חלק ג' סימן ל"ב. נמצאנו למדים לפי זה שבדרך כלל שיעור קביעות סעודה הוא לא לפי האדם אלא לפי העולם, אלא שגם בתוך העולם יש קבוצות גיל שונות. יש את הקביעות סעודה הנורמלי, אבל יש קבוצות חריגות אצל ילדים קטנים או אצל זקנים. בעזרת השם, בפעם הבאה ננסה לברר מהו השיעור של העולם בקביעות סעודה.
האזנתם לשיעור של הרב אמנון בזק, סיום לספר מגילת רות, הפינה היומית, פלחה יומית של הרב רימון. מחר אנחנו חוזרים עם השיעור של הרב בנימין תבורי, מצווה היומית, ועד אז כל טוב בברכת התורה מציון. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, שידורי התורה באינטרנט של ישיבת הר עציון, קבע עיתים לתורה, תפיצו את השמועה, את הבשורה של קשת לכל מי שנוסע, כל מי שהולך, כל מי שיש לו חצי שעה פנויה, שיעור שבא איתך לכל מקום, תורה שלומדים בכל יום ובכל מקום. כל טוב ולהשתמע מחר.